ברוכים הבאים, שבוע טוב. קודם כל אנחנו היום בעזרת השם בתאריך י"ח באלול זה כמובן יום הולדתו של הבעל שם טוב ושל עוד כמה אנשים גם חשובים, אבל כמובן של הבעל שם טוב שעל פיו אנחנו משתדלים ללכת, שכל הדרך וכל המסורת וכל מה שאני לפחות בעזרת השם משתדל לעשות זה כמובן על פי הדרך שלו. מי שיודע יודע, הבעל שם טוב הקדוש, אני המשפחה שלי מאוד קשורים אליו, שהוא דרך אגב הסבא רבא של רב אחר שיותר מפורסם, רבי נחמן מברסלב, ש יש לו גם שיטה מאוד נחמדה ומיוחדת. וקצת נספר עליו, בכל זאת זה יום הולדתו, וידוע שאדם ביום הולדת שלו יכול להשפיע השפעה מאשר, יותר חזקה מאשר ביום רגיל. ויום ההולדת זה יום מיוחד, היום למעשה שהניצוץ של האדם מתנוצץ בעולם החומר, זה היום הזה. אז כמובן כל אדם גם ביום הולדתו שלו הפרטי לא ילך לאיזה בית מרזח או מקום שם שיושבים ושותים ועושים עוגות יום הולדת עם זיקוקים, אלא באמת יישב ויקרא תהילים ויעשה צדקות ויעשה מצוות ביום הולדת שלו, ולא כל מיני הוללות וכל מיני שטויות. ככה באמת היום הולדת ישפיע לו באמת לכל השנה לדברים טובים. אז אנחנו בעזרת השם נתפלל שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע. שפע זה כולל הכל, רפואה, שמחה, פרנסה, ישועה, כוח, בריאות, הכל, הכל, שלום בית, הכל. בזכות הצדיק, הבעל שם טוב, שהיום יום הולדתו, חי באלול, ופטירתו, כמובן כולם ידועים, יודעים את זה, שזה דבר שהוא ידוע בחג השבועות. בסדר גמור. הרבה דעות יש על הבעל שם טוב. עד שנות ה-80 המאוחרות, הרבה פלגים ביהדות חשבו לעצמם שהבעל שם טוב זה אינו אלא בדיה, סיפור מעשה, דבר שלא היה קיים. ולא הייתה מציאות כזו של הבעל שם טוב, ולא היה אדם כזה. עד שהגיע פרופסור שחקר את התשלומים של העיירות במזרח אירופה וכמעט גם מרכז אירופה, את העניינים של הארנונה ואת העניינים של התשלומים, של כל מה שקשור לדייר ולמועצה, הוא חקר, עשה מחקר. וכשהוא הגיע במחקר שלו, בלי כוונה, בלי קשר בכלל לבעל שם טוב, לעיירה ברוך הבא, לעיירה מיז'יבוז', ששם מסופר על פועלו של הבעל שם טוב, הוא חקר את המסמכים הקיימים מלפני מאות שנים, כן, 200, 1760 בערך הוא נפטר, והוא ראה שכתוב, בתשלומים, בעל שם, דוקטור, בעל שם, אני אסביר מה זה בעל שם, בעל שם טוב, בעל שם טוב, קראו לו רבי ישראל בן אליעזר, בעל שם טוב, היה לו שיטה לרפות אנשים על ידי דיבור, על ידי שמות, היה לו שיטה לרפות אנשים על ידי דיבור, השפעה על ידי דיבור, הוא היה מרפא ככה אנשים, הוא לא היה מאמין בקמאות, הוא כל ימיו הצטער, שיום אחד הוא נקלע, והוא היה צריך להגיע למקום במהירות, והוא נאלץ להשתמש בשם קדוש כדי לעבור נהר. כדי לעבור נהר, ללא סירה, ללא ספינה, ללא שום עזר אחר, חוץ מהשם הקדוש. והוא הצטער כל ימיו על העניין הזה שהוא השתמש בשם הקדוש כדי לעבור נהר. הוא לא היה מתעסק בקמאות, הוא היה מחלק קמאות כל חייו. כשפתחו את הקמאות, מה היה כתוב שם? רק את השם שלו, ישראל בן אליעזר. לא שמות קודש, לא סגולות, לא צורות, לא כלום. הוא היה מרפא בעל שם, כשהוא היה בצעירותו, הוא הסתובב ביערות ובערים, והכיר את הסגולות של הצמחים, את כוח הרפואה שבהם. ועל פי זה הוא היה עוזר לאנשים, והיה לו כוח לטפל באנשים ולעזור לאנשים ולרפות אנשים, מצבים נפשיים, מצבים חמורים, גם גופניים. הוא היה עוזר ברוך השם לכולם, והוא היה נקרא בעל שם. ככה קראו לו. אז ברשימות כתוב בעל שם, דוקטור, לא משלם מיסים, כי הוא היה בעיר מז'יבוש. ובאמת הוא ראה שמות של האנשים ש... אלכסי, העגלון שלו, הוא ראה את השמות של האנשים שגרו ושמסופר עליהם בספר שפחי הבעל שם טוב, שזה הספר שכביכול אמרו שהוא מפוברק. ואז הוא ראה באמת את השמות של כל האנשים ברשימות של העירייה, ואז הוכח מעל לכל ספק שהבעל שם טוב לא משל היה, אלא עובדה מוכחת, קיימת, ומאז מצאו עוד כמה וכמה הוכחות. וכמובן, ההוכחה הכי גדולה זה רבי נחמן מברסלב, שלא היה מזמן, לפני כמה, 100 שנה, 200 שנה, הוא היה, ועד היום התורה שלו קיימת, והקבר שלו נמצא באומן, יש קהל שנוסע לאומן בראש השנה, לכבד את דברי רבו, כי הרבי נחמן מברסלב אמר שמי שיבוא לאומן ויאמר תיקון הכללי וישים פרוטה או מטבע על קברו, הוא יהיה אחראי לשמור עליו בעולם הבא, אם חס ושלום הוא דנו אותו לקף חובה, אז הוא ייקח אותו וימשוך אותו מפתח הגיהנום וישים אותו לידו. ככה הוא אמר, החסידים מאמינים בדבר הזה, ובשבילם זה דבר נכון, וכתוב שכל מה שמורה לך רבך אתה צריך לעשות, אפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אתה צריך ללכת איתו באש ובמים. כי רק ככה משתרשת האמונה, והנה הם הולכים בהמוניהם בעזרת השם, ומתפללים גם על כל עם ישראל. כמובן שלא צריך להפוך את זה לעוללות ולבלבולים או לפגיעה באישה חס ושלום. מי שיכול והאישה שלו מסכימה, והוא הולך באמת להתפלל ולא בשביל לעשות כל מיני שטויות ומעשה קונדס למיניהם שם, באמת להתפלל על עם ישראל ועל עצמו, אז כמובן הוא הולך על פי רבו, אז זה מותר לו. גם הרב עובדיה אמר, אחרי שהוא חזר בו, הרב עובדיה חזר בו, הוא אמר שזה בסדר, שהתלמידים והחסידים של ברסלב ייסו, אבל מי שלא קשור לברסלב לא צריך לנסוע, צריך להיות בבית, יש פה המון קברי צדיקים, אפשר לנסוע לפני אלול, אנחנו גם עושים בעזרת השם נסיעה לקברי צדיקים, רק לגברים, לפני אלול, בעזרת השם, לפני יום הכיפורים, לנשים יהיה משהו אחר, תכף אנחנו נסביר גם על זה, בעזרת השם. אז כמובן, הבעל שם טוב, נחזור לענייננו. הבעל שם טוב היה אדם מאוד מאוד צנוע, מאוד פשוט, היה מסתובב בערים, היה נסתר, עד גיל 36 הוא היה נסתר. מה זאת אומרת נסתר? לא ידעו מי הוא. הוא היה מנקה את בית הכנסת, מרים את הניירות, משמש את התלמידי חכמים. היה נראה כאדם פשוט. פגש בו אדם אחד וראה את החוכמה שלו ואת הכוח שלו, והוא באמת... באינטואיציה שלו הרגיש שהוא אדם מאוד גדול, הוא ישר שידך לו את הבת שלו, קראו לה חנה. שידך לו את הבת שלו, ונפטר לבית עולמו, ובצבא ככה היה כתוב. מה הבעיה? האח של חנה היה רבי גרשון מקיטובר, היה אדם מאוד 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 גדול. היה אדם ליטאי, תלמיד חכם, פוסק הלכות, רב של עיר מאוד מאוד גדול. וכשהוא ראה את מי שיתחו לאחותו, זה במידה מסוימת פגע לו בתדמית. כי זה איזה אדם פשוט שמלמד דרדקים, מלמד ילדים, לא, ממש אדם שלא היו יודעים מי הוא בכלל, מה הוא. איך האבא שידך לאחותי, זה לא הגיוני, ממש הוא התנגד לניסויים האלו, עד שממש הם נאלצו ללכת למקום נסתר, שלא יהיה לו בושות, שאחותו נסעה לאדם כל כך פשוט. וככה עם הזמנים, באמת, הבעל שם טוב היה מוכר פחם שם בערים, והיה עושה התבודדויות ולומד תורה, ובסופו של דבר הוא התגלה, באחד הסיפורים הוא הלך עם רבי גרשון, ככה היה משמש אותו, כשאשתו נאלצה כבר לחזור לבית, היא כבר לא היה להם מה לאכול, היא אמרה לו, זהו, תעזור לי, אני לא יכולה, הוא באמת קיבל אותה ושם אותו בתור משרת שלו, אז הם נכנסו לפגישה עם רב גדול, ורבי גרשון מקיטובר נשק את המזוזה, והבעל שם טוב לא נשק את המזוזה. ואמר לו, לא מספיק שאתה באמת לא מבין בתורה ולא מבין בהלכה, אתה גם לא מנשק את המזוזה, לפחות לידי, שלא יהיה לי בושות, שהשמה שלי לפחות ינשק את המזוזה. בקיצור ולעניין, הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן לנשק את המזוזה, ולאחר מכן חקרו על הנושא הזה ובדקו, וגילו שאותה מזוזה הייתה פסולה, היה לו כוח ראייה מאוד מאוד גדול, ולהרגיש מה באמת יכול להשפיע ומה לא יכול להשפיע, והמזוזה הזאת לא השפיעה באמת כוח של קדושה, משום כך הוא לא נשק אותה, וכך הוא התגלה לאט לאט, ובאמת יש חלופת מכתבים ביניהם, שרואים עד כמה באמת רבי גרשון בסופו של דבר כן העריך את הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש קיבל כתבים, יש כתבים ביהדות, שמות הקודש, שהיום הם גנוזים, אין אותם לאף אחד. בכתבים האלו יש סגולות של רפואה וכוחות, שיכולים לעשות איתם המון המון דברים על טבעיים, על ידי שמות, על ידי דיבור. והכתבים האלה היום גנוזים, הבעל שם טוב גנז אותם. והוא קיבל את הכתבים מרבי אליהו בעל שם, וכמובן מרבי אדם בעל שם. אני מבין שאף אחד כאן לא מכיר את השמות האלו. אלו אנשים שהיום מתעסקים בכוחות על-טבעיים ביהדות, אנשים מאוד מאוד חזקים. בתקופת השבתאות של הרשע המשוקץ, שבתאי צבי, שהוליך שולל כמעט 99% מהעם, שממש חשבו בעוד רגע אחד שהנה המשיח מתגלה ושמו שבתאי צבי, גם לא היה חלק מהכתבים, והוא היה יודע לעשות ניסים ונפלאות ולהפליט את האנשים ולהראות להם כוחות, אבל כמובן הוא היה מהכוח של השטן. בסופו של דבר, סיפורו שהוא ונתן העזתי, העוזר שלו, התאסלמו, התאבדו, נרצחו, אני כבר לא זוכר, והייתה אשליה מאוד מאוד גדולה בעולם היהדות, והמון המון נפגעו מהעניין של השבתאות, ומשום כך פחדו מאוד מכל אדם שבא ועושה ניסים ובא ועוזר לאנשים, פחדו מאוד, שמה באמת, הנה, עוד משיח שקר יקום לנו, והבעל שם טוב, ורבי אדם בעל שם, ורבי אליהו בעל השם, וכל החבר'ה האלו שהם מתעסקים בשמות קודש, נרדפו המון על ידי הקהילה היהודית. כי באופן טבעי, כשאדם מפחד ממשהו, הוא כמובן מקבל את המכה, אז הוא נזהר ממנו יותר. אז גם הם נזהרו מהם, כביכול, לא ידעו באמת הקדושה שלהם. וידוע הסיפור על רבי אדם בעל שם, להבהיר רק מה הכוח שהיה, נספר סיפור רבי אדם בעל שם שהעביר את הכתבים, לבעל שם טוב, סיפור מאוד ארוך, איך הוא העביר לו את הכתבים, אבל אנחנו נסביר עכשיו מה הוא היה עושה, מה הכוח שלו היה. הייתה מחירה מאוד גדולה, יריד, היה יריד באחת הירות באירופה, אם אני לא טועה קוראים לזה לייפציג, זה השם של העירייה, ששם היו עושים יריד כל שנה, וכל הסוחרים מכל האזור היו מגיעים, ומוכרים את מרכולתם, או שקונים סחורה חדשה, למחור בעיירה או בכפר שלהם. הגיע סוחר יהודי אחד מאוד ממולח, מאוד חזק. ישב ככה במסעדה לפני שתכנן עם כל החברים, עם כל אנשי העסקים שלו. ישבו ותכננו איך למכור, מה לעשות וכו' וכו'. רבי אדם בעל שם גם היה שם. הוא נכנס למסעדה שישב שם אותו הסוחר, הוא אמר לו, אתה, נשארו לך עוד 8 שעות לחיות. הסתובב והלך. הסתכל עליו הסוחר ליד כל החברים, ליד כל אנשי העסקים. איך אומרים? התחיל לצחוק ללא סוף. צחק וצחק. מי זה האדם פשוט הזה שיגיד שנשארו לי עוד 8 שעות לחיות? הוא לא, ממש התחיל לצחוק שם בצורה בלתי רגילה. המשיכו יושבים, שותים קפה, אחרי שעה בא אליו עוד פעם רבי אדם בעל שם, מה לא אתה, אתה, לא אתה, לא אתה, לא אתה, אתה, נשארו לך עוד 7 שעות לחיות, חייך והסתובב. עוד פעם התחיל לצחוק, מי הוא התימהוני הזה שקובע שנשארו לי עוד 7 שעות לחיות? לאחר עוד שעה, עוד פעם מגיע אותו סיפור בדיוק, ידידי, 6 שעות בדיוק למותך. הסתובב והלך. כולם צוחקים, אותו סוחר כבר לא צחק. עם כל הכבוד, תימהוני, לא תימהוני, מקפיד על השעות, מה קורה פה? קורה פה משהו מוזר. בסופו של דבר, בפעם הבאה הוא הגיע, הוא תפס אותו, יש לך עוד 4 שעות, עוד 5 שעות, תפס אותו, אמר לו, מה אתה רוצה? מי אתה? מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי לך? אני לא מכיר אותך, מה קורה פה? אמר לו, תקשיב, אתה גר בעיר הזאת כך וכך? אומר לו, כן. לאישה שלך קוראים נחמה? סתם. אומר לו, כן. יש לכם שם כומר שקוראים לו קריסטיאן? סתם. אומר לו, כן. אותו כומר הולך עם אשתך, ועכשיו עושה לך כישוף, ועוד 5 שעות בדיוק, אתה הולך למות. הוא התפעל מאוד מהפרטים, איך אותו אדם, רבי אדם בעל שם, יודע את הפרטים האלו, ולא הבין בדיוק מה לעשות. הוא אמר לו, אוקיי, נו, נניח עכשיו, מה אני עושה? אז מה אתה מספר לי את זה? מה אני הולך לעשות עם זה? אמר לו, בוא איתי, תביא איתך את כל הכסף. הלך לאחסניה, אמר לו, תסגור את כל האחסניה, שאף אחד לא ייכנס, תשלם לבעל האחסניה, כמה הוא מרוויח ביום? 1,000 רובל, 2,000 רובל, תשלם לו את זה עכשיו, יסגור את האחסניה. הלך באמת, סגרו את האחסניה, אמר לו, אוקיי, מה אני עושה? תביא גיגית עם מים. תשב בגיגית עם המים. הוציא לו מראה, אמר לו, תסתכל. פתאום אותו אדם רואה את הבית שלו, בתוך המראה. אוקיי, פעם זה לא היה הגיוני, אבל היום, להבדיל, כן, מהסיפור, רואים, יש היום מסכים. אפשר לראות במסכים מה שקורה בכל העולם. פעם זה לא היה הגיוני. כן? לא, זה היה נראה דמיוני. אבל היום אנחנו רואים שזה גם קיים. כמו שאומרים, שאדם מצולם בכל רגע, והקדוש ברוך הוא שומע אותו בכל רגע. איך זה יכול להיות? פעם הוא, איך זה יכול להיות? היום אתה יכול לשמוע בן אדם שמדבר באפריקה, אתה יכול לשמוע אותו. על ידי גלים או כל מיני דברים שמעבירים את המידע הזה. אמר לו, תקשיב, שאני אגיד לך, תסתכל, כשאותו כומר יעשה משהו עם קנה השריפה, תתכופף. קנה השריפה זה אקדח, ככה קראו לזה אז. בסדר, הכומר בא, עושה את הכישוף שלו, יורה ברובה, מתכופף. רואים במראה את הכומר מאוד מתעצבן, שהוא מרגיש שמשהו לא הולך לו. אמר לו עוד פעם, יורה בקנה השריפה, תתכופף לתוך המים, תוך הגיגית עם המים. עוד פעם יורה, תתכופף, בסדר. בפעם השלישית הוא אמר לו, תקשיב, הכומר שוב פעם מתעצבן, ראו את זה במראה. בפעם השלישית הוא אמר לו, עכשיו, תוציא אצבע אחת קטנה מעל המים. זה קצת עיכב לך, אבל חייב לעשות את זה. בדיוק הוא השתמש בקנה השריפה, הוא הוציא אצבע אחת, הרגיש שאפה לו אצבע, כולו יצא לו דם, הכומר במראה, שמח ומאושר, האישה שמחה ומאושרת. עזב אותם, הוא קם, חבש לו את האצבע, אמר לו, זהו, עכשיו אתה מוגן, הכל בסדר. לך תעשה את העסקים שלך, עוד 3 שבועות תחזור לבית, תתחבא במשך שבועיים, לאחר שבועיים אתה תצא בחוץ, הכומר יראה אותך. הוא יאמר לך, מה אתה עושה כאן? איך הגעת לכאן? אתה תגיד לו, רבי אדם בעל שם, הוא זה שהציל אותי, והוא יותר חזק ממך, והוא מזמין אותך, למלחמה, או איך שתקראו לזה, לוויכוח. מה לא בסדר גמור? הלך 3 שבועות, לאחר שבועיים יצא מהבית, ראה אותו הכומר, הכומר כמעט התעלף, החביר כולו. מה אתה עושה כאן? אמר לו, רבי אדם בעל שם, הזמין אותי, הציל אותי, והזמין אותך לוויכוח איתו. אמר לו, מה, אתה חושב שיש אדם יותר חזק ממני בכוחות? אמר, ככה וככה, זה המקום, תנאי. אמר לו, לא, תלך אתה, תקרא לו שהוא יבוא אליי. אמר לו, בסדר, הלך. רבי אדם בעל שם נכנס לארמון, למקום שלהם, שם ישבו כל הבישופים, כמרים, כולם ככה חיכו לו לראות באמת מי יותר חזק, כי אותו כומר היה ידוע במעשה הכישוב שלו, וככה היה לוקח כסף מהאנשים, והוא עושה המון 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 פגיעות בעם היהודי. בסופו של דבר, הוא נכנס עם התרמיל הפשוט שלו, אדם פשוט, נכנס, כולם צחקו. זה אותו אדם שניצח את המאסטר הכומר. זה אותו אדם, פשוט הזה. התחילו לגחך עליו. אמר להם, אוקיי, אני כאן, בואו נראה, בואו נתחיל בעניינים. מה אתה רוצה, מה אתה מציע? אתה הכומר, בבקשה, תעשה מה שאתה רוצה לעשות. אמר לו, אין בעיה, תראה מה אני אראה לך כישוף. לקח הציץ. אמר לו, תקשיב, תראה. תוך 5 דקות אני מצמיח לך כאן עץ תפוחים. כולם אמרו, מעניין מאוד, מעניין מאוד, זה באמת יכול להיות דבר כזה? אמר לו, הכומר, אבל אני מבקש ממך רק לצאת בחוץ, לא רוצה שתראה את השיטה שלי. אומר לו, מה זאת אומרת? לא רוצה שתראה רבי אדם בעל שם, אמר לו, בסדר, יצא בחוץ. אחרי 5 דקות חזר, כולם שמע קולות של התפעלות, רואה את סתפוחים, ממש, באותה צנצנת, ממש, עשה כישוף, יצא את סתפוחים. מחאו לו כפיים, אמר לו, הקומר, מה אתה יכול לעשות משהו ברמה הזאת? הוא אמר לו, לא, אבל אני אנסה, אני לא יודע, אני דבר כזה באמת עדיין לא ראיתי, אבל אני אנסה, אבל רק אם אתה יכול לצאת בחוץ, ילך לחדר הסמוך, כמו שאני יצאתי. אמר לו, כן, אין בעיה. רבי אדם בעל שם מסתכל על התפוח, על העץ תפוחים, ממש תפוחים יפים. תלש תפוח אחד, הסתכל, אמר להם, תראו, תפוח אדום, מאוד מאוד יפה. לקח סכין מהשולחן, התחיל חותך אותו. חותך, חותך. אמר להם, תפוח מאוד יפה, הניח אותו על השולחן, אמר להם, תודה רבה, להתראות, ויצא, הלך. אמרו לו, מה זה, זה משוגע, זה הרב של היהודים הזה משוגע. נעלם. חכים לקומר, 10 דקות, לא בא. הלכו לקרוא לו, פתחו את הדלת, ראו אותו חתוך, בדיוק בצורה של התפוח. מפורק על הריצה, בדיוק בצורה של התפוח. זה היה הכוח, זה היה הכוח בשמות הקודש. אז זה מה שנקרא בעל שם, היה לבעל שם טוב גם את הכוחות האלו, הוא עשה המון ניסים ועזר למאות מאות מאות של נזקקים, והייתה לו, היה לו עניין עם קפיצת הדרך, הוא היה נוסע מקום למקום, קפיצת הדרך ממש, מה שם נקרא מכונית, ככה פרארי, היה לו בסוסים, עגלה בסוסים, עושה קפיצת הדרך. היה צדיק גדול מאוד, והוא כמובן הדבר הבסיסי והחזק שהוא השאיר לנו, זה כל מה שמתקרא היום תורת החסידות. חב"ד, ברסלב, ויז'ניץ, גור, כל מה שקשור לחסידות, הכל נובע מתורתו של הבעל שם טוב. שתורת החסידות למעשה, היא מתקשרת בעזרת השם גם לחודש אלול, ולקרבה לראש השנה, ליום הדין. לכל מה שקשור לחזרה בתשובה, לכלים שאנחנו יכולים לבנות לעצמנו, כדי לקבל את השפע שמחכה לנו בחודש הזה ובחודש הבא. איך עוזרים בתשובה? אדם חטא בחטאים מאוד מאוד גדולים. כל חייו היה עסוק בשטויות ובהבלים. והנה הגיע הרגע והניצוץ היהודי בוער בקרבו. משהו מנצנץ לו במוח, משהו מנצנץ לו ברגש. הוא רוצה את התחושה של החיות. האנרגיה, האנרגיה שמפעילה את האדם, נעלמה. החומר כבר לא יכול לייצר את האנרגיה הזאת. ואם הוא מייצר את זה, זה ממש לכמה שעות, לא יותר. אני צריך את הדבר האמיתי. אבל כן, אני צריך את הדבר האמיתי, אבל איך אני אגיע לשם? איך אני אתקדם לאותו מקום? הרי כל מה שעשיתי, וכל מה שחטאתי, וכל מה שדיברתי, וכל מה ש... כל העוונות, איך הקדוש ברוך הוא יקבל אותי? זה נכון מבחינה שכלית, זה באמת הגיוני. איך יכול להיות שאדם שחטא את כל החטאים יקבל חנינה על ידי דרך כל כך פשוטה? זה נראה לא הגיוני, זה נראה מאוד, אפילו לא, זה לא נשמע בכלל, זה לא מתקבל על הדעת. משום כך, כמו שהסברנו, התשובה נוצרה 2000 שנה לפני שנברא העולם. ברגע שנברא העולם, נברא גם ההיגיון, החוקים, הפיזיקה, הכימיה, כל החוקים שיש בעולם, נבראו ברגע שנברא העולם. אז גם ההיגיון נברא כשנברא העולם. התשובה נוצרה לפני שנברא העולם, 2000 שנה, גם התורה. כי זה לא בהיגיון, זה לא היגיון שאדם ככה יעשה חטאים ויחזור, כן, יקבל בתשובה. 4 דרכים. הדרך הראשונה כמובן היא חרטה. 4 מהלכים. מה זאת אומרת חרטה? לומר, אני מתוודה, הודעה כמובן, אני מתוודה שחטאתי בחטאים האלו והאלו. ואני מתחרט חרטה גמורה, ככה אדם צריך לומר, לא רק לחשוב, לומר את זה בפה שלו ממש, אני מתחרט חרטה גמורה, ואני מתנצל ומבקש מחילה וסליחה, שחטאתי בחטאים האלו, ופגעתי ועשיתי ופגמתי וכו' וכו'. אחר מכן, הוא מקבל לעתיד, ואני בעזרת השם בלי נדר, אשתדל יותר לא לחטוא בחטא הזה. הדבר השלישי, שזה למעשה הרביעי, זה, כי יש לנו את ה, כמובן החרטה, הקבלה לעתיד, ההודעה, החרטה, הקבלה לעתיד. הדבר השלישי שהוא הרביעי, לשכוח מהחטא. וזאת הבעיה. אדם לא יכול לשכוח מהחטא. הוא אומר לעצמו, טוב, כבר עשיתי את זה, כבר התחלתי עם זה, אני מרגיש צבוע עם הקדוש ברוך הוא, אז אני עוד פעם אעשה את זה, נפלתי אז נפלתי, החלקתי אז עד הסוף. זאת אומרת, השכחה מהחטא, זה הכוח של יצר הרע, להכניס את האדם לייאוש ולעצבות, שדרך זה, כביכול המצפון של האדם, כי בשכל נראה שאם יש לאדם מצפון, זאת אומרת שהוא אדם רגשי, באמת, שרגיש לקדוש ברוך הוא. מה, אני אתפלל? אחרי שעשיתי חטאים, אחרי שחיללתי שבת, אני אתפלל? אחרי שאכלתי לו כשר, מה, אני אפתח סידור? זה בושה, זה בדיוק הכוח של יצר הרע. להשלוט את האדם, לתת לו תחושה והרגשה שהוא כלום, לא שווה כלום, לא עשית דבר אחד, הכל הלך. וזה ממש לא ככה, כי שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כל עבירה שאדם עושה היא בפני עצמה. כל מצווה שאדם עושה היא בפני עצמה. אמרנו את זה 200 פעם, נגיד 203. אדם, חילל מחלל שבת, לצערנו הרב, נחזור בתשובה בעזרת שם, בינתיים, הוא הדליק את האור בשבת הזאת 10 פעמים. שבת אחר כך הוא הדליק 5 פעמים. זה לא אותו דבר. יש פה 10 חטאים, פה יש 5 חטאים. האדם חושב שאם הוא הדליק את האור, שעשה חטא, זהו, נגמר כל הסיפור, מותר להרוס את הכל. זה ממש לא דבר אחד שפוגם בהכל. כל חלק זה בפני עצמו. זה כמו אדם שיגיד, אוקיי, נשברה לי הרגל, יאללה, תארגו אותי. תארגו אותי, תשמידו אותי, נשברה לי הרגל. אף אחד לא יגיד את זה, יטפלו ברגל, ישימו גבס, יעשו משהו. אבל לא, אדם עושה איזה חילול שבת, או עושה איזה חטא קטן, משליך על הכל וזורק את הכל. וזאת השיטה של הצערה, להשלוט את האדם, לתת לו הרגשה שכביכול הוא מצפוני, ובאמת מכבד את הקדוש ברוך הוא, אז אני אמשיך לחטוא. זה אשליה. זה אשליה של הצערה, צריכים ללמוד את זה. אז כמובן, אחרי שהוא שוכח מהחטא, הוא שם את הצדקה, וצריכים לדעת בפשטות, החטא נמחק. נמחק. האדם, חילל שבתות, כל החיים שלו, עשה את התשובה, נמחק החטא. לא ידברו איתו על זה, לא יזכירו לו את זה בשמיים, בשום אופן, כלום, נמחק החטא. וזוהי כוחה של התשובה. וככה אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אבל כל אדם, כדי להגיע למהלך הזה, לא יכול לבוא ולעשות את התהליך הזה, ולמחרת, עוד פעם, יעשה את החטא. עוד פעם. הוא צריך לבנות לעצמו בניין נפשי, שהוא יכין את עצמו, כמובן, לדרך החדשה. שהדרך החדשה היא, כמובן, דרך האמת. כי בסך הכל, חודש אלול וחודש תשרי, אלו חודשים שמי שלא מאמין בזה הוא בבעיה, אבל אלו חודשים שכל מה שקורה לנו, כל מה שקורה לנו עכשיו זה נקבע שנה שעברה. הכל נקבע בראש השנה. הכל. בגלל זה בראש השנה יש המון המון מנהגים. נניח, לא לשים, כשיודעים שבוצעים את הלחם, טובלים אותו במלח, 3 פעמים, פעם אחת, כל אחד לפי השיטה שלו, לפי המקובלים, לפי האנשים הפשוטים, ומעבירים את כל אחד, את הלחם המטובל, לכל אחד מהנוכחים בקידוש, וכל אחד אוכל מהלחם. מכירים את הטקס הזה? דבר שהוא ידוע, כל קידוש שאנחנו רואים זה כל יום שישי. אבל בראש השנה, אנחנו לא שמים מלח. אנחנו שמים סוכר או דבש. אנחנו לא שמים מלח. למה אנחנו לא שמים מלח? כדי שחב שלום לא תדבק המליחות, הכוח של המליחות, ויהיה לנו מלוח כל השנה, או דבר שלילי כל השנה. בגלל זה אנחנו שמים, משום כך אנחנו שמים סוכר, שיהיה לנו מתיקות כל השנה. וגם בראש השנה, לא, צריך לישון כמובן, כן, אבל לא לישון המון. שלא ישן המזל כל השנה, זה דבר שהוא ידוע. שלא ישן המזל כל השנה, זה דבר שהוא ידוע. כל מיני מנהגים, מי שכועס בראש השנה, הוא יהיה לו מצבים לקרוס כל השנה. ומי שמתעצבן בראש השנה, יהיה לו מצבים להתעצבן כל השנה. בגלל זה, מיום ראשון בעזרת השם, לא השבוע הזה, שבוע הבא, שבוע הבא לאחר מכן, אם השם ירצה ותן לנו בריאות, אנחנו גם נעשה שיעור על הלכות ראש השנה, הלכות ממש, איך לעשות את הסדר והכל. מי שמתעצבן או מי שכועס, הכל מושפע לו לכל השנה. בגלל זה, היומיים האלו, זה לא כמו שבת. לראשון בערב, שני, עד הערב זה לא מוצא שבת, עוד פעם יש את הטקס. ואז שלישי בערב רק, יש לנו בעזרת השם את ההבדלה, ויום רביעי, צום גדליה. צום גדליה, זה הלוח שנה שיש לנו עכשיו, זה התכנונים, אלו האירועים. אז בגלל זה אנחנו צריכים בראש השנה בעזרת השם, להקפיד מאוד, להקפיד מאוד מאוד מאוד, שתהיה תחושה טובה בבית. לא יהיו צעקות, לא יהיו מריבות, לא יהיו סכסוכים, מחשבות שליליות, לשון הרע, פחדים, דמיונות, מורידים הכל בראש השנה. כי כל מה שאנחנו עושים בראש השנה משפיע לכל השנה. ואם אנחנו שמחים בראש השנה וצוחקים, ומישהו מעצבן אותנו כרגיל, כי כל פעם שאנחנו רוצים לעשות משהו טוב קורה משהו רע כדי להפיל אותנו, זה החוק. ואם אנחנו באמת יושבים וצוחקים מול זה, ומתמודדים מול זה, מתמודדים מול עצמנו, כמובן שיהיה לנו כוח להתמודד מול זה כל השנה. כמובן שיהיה לנו את האפשרות להצליח בזה כל השנה. ואם אדם מפחד שאין לו זוגיות, או שאין לו פרנסה, והוא חושב על זה בראש השנה, באמת לא תהיה לו פרנסה כל השנה. צריך אדם לשמוח, מה שיש לי, תודה רבה, מה שהשם נתת לי, בגלל השמחה הזאת, תהיה לו שמחה כל השנה. ואם אין לו זוגיות או פרנסה או רפואה, אז איך תהיה לו שמחה כל השנה? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יביא לו רפואה, זוגיות ופרנסה, וככה תהיה לו שמחה כל השנה. זה ממש לא מסובך, ובאמת לא מורכב. הדברים הפשוטים לפעמים, לפעמים הדברים הפשוטים נראים לנו פשוטים, ובגלל שהם נראים לנו פשוטים, אנחנו לא עושים אותם. אבל למעשה, אלו הפתרונות לבעיות שלנו, הדברים הפשוטים. אנחנו חושבים באופן טבעי שאם יש בעיה מסוימת, אז צריך להיות משהו מאוד מורכב, כי אני מרגיש תחושות כל כך עצומות כלפי אותה בעיה, ובאמת, מים רבים נשאבים לתוך הביוב. יכול להיות שפקק כזה קטן מפלסטיק שעולה שקל יעצור דבר כזה? כן, הפקק הקטן הזה יכול לעצור את הכל. כל, גם אם זה 1,000 קוב, יכול, כן, הפקק הקטן הזה יכול לעצור את הכל. לפעמים דברים קטנים יכולים לתת לאדם פתרונות גדולים. אם האדם יתכנן את זה במוח שלו ויבין את זה, אז באמת הוא יראה איך הדברים הקטנים, הפשוטים, עצה לפעמים של אדם שאומר, בן אדם עצוב כל החיים. לפעמים באים אליי אנשים, עצובים, דיכאון, 8 שנים, 7 שנים, כל הפסיכולוגיה. אני אומר לו, למה להיות בדיכאון? בוא עכשיו, אם יש דיכאון, באמת זה עצה פשוטה. אם אתה בדיכאון, או שאתה מפחד ממשהו, אתה יודע בצורה שכלית, שהדיכאון או הפחד לא פותרים את הבעיה, הם לא מגנים עליך מפני הבעיה, הם לא מייצרים איזו מגננה מסוימת. אתה נמצא בפחד מהדבר הזה, או מהמחלה, או מהחוסר פרנסה, או מהחוסר זוג. אתה נמצא בפחד, ואתה נותן לזה להתקיים, אבל אתה יודע, ברוך הבא, שבאמת אין שום דבר שיכול למגן אותך מהדבר הזה, אבל בכל זאת אתה מרגיש ככה. אז למה לא תיקח את ההצעה הזאת, ותרגיש טוב, עד שתקרה הבעיה. גם תבוא לך הבעיה, אתה לא מפחד שתהיה מפותר. למה בינתיים תסבול עד שתהיה מפותר? כי בכל מקרה אתה תהיה מפותר, כי לפי דעתך, בוא תהיה שמח עד שתהיה מפותר. בוא תהיה רגוע עד שתהיה מפותר. לפחות תהנה עד אז. אנשים לוקחים את ההיצעה הזאת, באמת משתנים להם החיים. זה ההיצעה פשוטה, נכון? נשמעתי פשיט, נכון? נשמעתי פשיט. של ילד בן שנה. ההיצעה הזאת עוזרת יותר מפסיכולוגים וציפרלקס וכל מיני קסנקס וכל מיני כל הכדורים שיש. ואני אומר לכם, כי אני מכיר, ואנשים פה יודעים גם בעצמם. הפשטות לפעמים, הפשטות יכולה לפרק באמת את כל הבעיות בפשטות. לפעמים בן אדם, אנחנו מקבלים מסרונים, יש בעיה כזאת וכזאת, וגילו ככה וככה, אוקיי, אני רואה את הסיפור, הכל אשליה, בסדר, יהיה בסדר, מילה אחת, יהיה בסדר, אחרי חצי שעה, הכל בסדר, תודה רבה, לא היה כלום מלכתחילה, לא היה כלום מלכתחילה, זה הפחדים של האנשים, זה הדמיונות של האנשים, שמובילים אותם לפחדים, עכשיו, 10 דקות האלו של הפחד, לצערנו הרב, פוגעים בגוף, פוגעים בגוף של האדם, שהגוף נמצא בפחד, נמצא בסטרס, אדם לא זורם טוב, המינרלים והוויטמינים לא עוברים טוב בדם, לא מגיעים לכל המקומות בצורה נוחה ובצורה טובה, הגוף נפגע, יש פגיעה בגוף, פגיעה פיזית, לאורך זמן זה יכול לגרום לצרות, אנחנו רואים התקפי לב, חסימות וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו צריכים באמת להבין, לפעמים הדברים הפשוטים, התמימים, הדברים שהם לא כל כך מורכבים, הם יכולים, אתה יכול ללכת למשל למסעדת גורמה, לשלם, לא יודע, 200, 150, 300 שקל, לא יודע כמה עולה שמנה, עולה שמנה, ומביאים לך צלחות גדולות, מעוצבות, עם כל מיני שפחתלים בצדדים, ואיזה עלה של כרוב, אתה לא יודע מה זה בכלל, והכל שם נראה מפוצץ, באמת, מפוצץ, מדהים. אתה אוכל עם כל החבר'ה, אנשי עסקים, או אנשים מכובדים, או מישהו שהזמין אותך, אתה אוכל, והמלצרים מעונבים, וכו' וכו'. בסופו של דבר, אתה חוזר רעב לבית. אבל אם תלך לבית, תכין לך איזה בגט ככה מאפלה לו, עם חביתה והעגבניה, עם קצת הריסה, אתה אוכל אותה, אתה תסבע. סבא, אתה מרגיש טוב, אתה אוכל, אתה מרגיש טוב. אבל ארוחה ב-300 שקל, אתה לא יוצא סבא. הדבר המורכב, היקר, המסובך, לא עושה לך שום טוב בחיים. אבל פרוסה מאפנה, שאם אתה שולח לך בית ספר עם ממרח, של ממרחית, שזה היה כשר בדץ. היו ממרחית לא בדץ. אתה הולך אוכל את זה, אתה מרגיש טוב. אז מה תגידו על זה? אנשים לא מבינים. הדברים הפשוטים, הם פותרים לאדם את כל הבעיות. לא צריך לסבך כל דבר. לפעמים אנשים אומרים לי, אני כן, אני מטופל. איפה אתה מטופל? זה פסיכולוג. כמה זמן? 3, 4, 5 שנים. 5 שנים זה פסיכולוג, זה מטורף. זה כל שבוע, פעמיים, שעתיים. זה מטורף. זה מטורף. הדיבורים, ולהיכנס לפרטים הקטנים, ולחפור בהם, זה לא טוב. זה לא טוב, זה מכניס לאדם עוד מחשבות. רגע, אז אם עשיתי ככה, ואתמול עשיתי ככה, ובטראומה של ילד הייתה לי ככה, הטוב, אז אני לא מפחד מחושך, מעכשיו אני מפחד ממעבררים. יש לי פחד ממעבררים. או יש לי פחד עכשיו ממקומות סגורים, קלסטרופוביה, לא משנה. ה-DSM, הספר של הפסיכיאטריה, התחיל ב-50 בעיות, היום יש לו כמה אלפים של בעיות, הוא הופך להיות כזה עווה. פעם הוא היה דאג, כל דבר יש היום, כל בעיה שיש לאדם, רושמים את זה בספר של הפסיכיאטריה, וכבר היום כולם חולי נפש. כולם חולי נפש. אז כמובן צריכים לדעת שבאמת, השיטת טיפול היום שמכניסים לנו למוח, שזה מה שצריך, זה יהיה מורכב ומסובך, זה לא נכון. התורה אומרת הכל בפשטות. אין יאוש בעולם כלל, ככה באמת, אני חושב, רבי נחמן מברסלב אומר את זה, אין יאוש בעולם כלל, כי יאוש היא מקור הבעיות, יאוש הוא מקור הבעיות, יאוש יכול להביא את האדם למקומות מאוד מאוד אפלים, ומה הבעיה בזה? אתם יודעים מה הבעיה? הבעיה שיצר הרע, יצר הרע, לפתח חטאת רובץ, יצר הרע זה האדם עצמו, יצר הרע זה האדם עצמו, ומה הבעיה עם יצר הרע? שהוא משכנע אותך לעשות כל מיני דברים, ואת כל מיני תכסיסים, ומפיל אותך, אם זה בלשון הרע, אם זה בלא לכבד את ההורים, אם זה בלהיות קמצן בצדקה, ואם זה בלהיות עצבני שמישהו חתך אותך. מה השיטה שלו? איך הוא מצליח כל פעם מחדש להשלוט את האדם? אם אדם מחליט בעצמו יותר לשמור על הריות, לשמור על העיניים, ואחרי כמה שעות יצר הרע בא עם השטריק שלו ומפיל אותו. איך זה יכול להיות? מה קרה? השיטה היא פשוטה. יצר הרע זה אתה עצמך. כביכול, הוא יודע את כל הסודות שלך. הוא יודע את כל מה שאתה מתכנן. אז על פי זה הוא פועל, זאת אומרת, הוא מקדים אותך בצעד תמיד, כי זה אתה עצמך. אז מה עושים בדבר כזה? איך מתמודדים עם דבר כזה? יש כמה דרכים. אין היום באמת משהו שיכול להגיד לאדם, תשמע, תעשה ככה וככה, וצערה לא ישלוט בך. כי קודם כל אין אפוטרופוס. ואדם לא יכול לומר, אני צדיק, עד יום מותו לא יאמין האדם בעצמו. אין איזו דרך מסוימת, אבל כן, יש מצבים מסוימים, סיטואציות מסוימות, שאדם יכול להחליט החלטות, ובאמת להחליט החלטות, לקחת אותם על עצמו, ולהתמיד בהם ולהצליח בהם. אלו דרכים למשל, תכף אנחנו נסביר גם, תכף אנחנו נגיע לזה, איך לבצע את הפעולות האלו שיגנו עלינו מיצר הרע, מכל האשליות שהוא מייצר לנו. עכשיו, הדבר שאנחנו צריכים לדעת, כדי להתחיל את התהליך הזה, למה אנחנו עושים את כל זה? בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? כמובן שקודם כל אנחנו עושים את זה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, והדבר השני, כמובן שזה בשבילנו. מי זה הקדוש ברוך הוא? מי יכול להגדיר מה זה הקדוש ברוך הוא? שאומרים אלוקים, ברגע שאתה מגדיר אותו, אתה מגביל אותו, וזה כבר לא הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא בלתי ניתן להגדרה. אין אפשרות להגדיר אותו. ברגע שאנחנו מגדירים ומתארים מה זה הקדוש ברוך הוא, הרמב״ם אומר, אם אני לא טועה, אם הייתי מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, אני בעצמי הייתי הקדוש ברוך הוא. אוקיי? אם הייתי מבין מה זה האלוקות, השם, אז אני הייתי בעצמי השם. כי אי אפשר להבין מה זה השם. אי אפשר להבין את זה בשכל שלנו, כי השכל שלנו מוגבל, כמובן, לארץ, לכדור הארץ. אבל בכל זאת, אנחנו עובדים אותו, אנחנו מתפללים אליו, אנחנו מתקשרים איתו, מדברים איתו, מבקשים ממנו, הוא עוזר לנו, הוא תומך בנו. איך אני באמת יכול להתמודד עם השליליות שתופסת אותי, ומנסה להרחיק אותי מהאור הגדול הזה, שנותן לי כל כך טוב? בקבלה, הקדוש ברוך הוא מוגדר, ההגדרה הכי שכלית שאפשר לצייר במוח מה זה הקדוש ברוך הוא, המקובלים הגיעו להגדרה כזו, כמדומני האריז על הקדוש, הוא קרא לזה אור האינסוף. אור האינסוף. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא מוגבל. אור, מה זה אור? איזה אור? אור כזה, לא אור כזה? מה? דבר שהוא עדיין לא מוגדר, אבל זה השם של הקדוש ברוך הוא כביכול בקבלה, שמתארים את השתלשלות הדברים, יש את האור האינסוף, שזה הקדוש ברוך הוא למעשה, בהגדרה השכלית הכי רוחנית שאפשר לתאר אותה במוח שלנו. איך אני מייצר אהבה לדבר שהוא כביכול לא מוחשי? איך אפשר לייצר אהבה לדבר שהוא לא מוחשי? אני מבין, אמא שאוהבת את הבן שלה, אני מבין את זה מאוד. הבן שלה לידה יצא מהרחם שלה, היא סחבה אותו 9 חודשים, הכילה אותו, טיפלה בו, קמה בלילה בשבילו, היא אוהבת אותו, ואבא אוהב אותו, מבין, דבר מוחשי, מבין איך אוהבים חבר, הוא עוזר, הוא תומך, אתה תומך, אתה עוזר, מבין. איך אוהבים דבר שהוא לא מוחשי? אז ככה, קודם כל, האהבה שהיא מוחשית, היא באה ממקום אחר מאשר אהבה למקום לא מוחשי. אהבה שהיא מוחשית, היא באה באמת מהלב. מהלב, מהבשר של הלב. אהבה שהיא לא מוחשית, היא באה מהנשמה שנמצאת בראש. הנשמה נמצאת בראש. נפש נמצא בלב, ונמצאת בלב, והנשמה נמצאת בראש. אם אנחנו נסתכל על החיים שלנו, אנחנו נראה שכמעט רוב הדברים הם לא מוחשיים. אם אנחנו נסתכל על המחשבות שלנו ונכתוב אותן, אנחנו נראה ש-99% מהמחשבות בכלל לא מציאותיות, לא קיימות. כמו למשל, סתם דוגמה קיצונית. אדם מעצבן אדם אחר, והוא אומר לעצמו בראש, אני רוצה להרוג אותו, אני רוצה להרוג אותה, היא כמה מדברת עליי, היא מלכלכת עליי, היא רוצה להרוג אותה, אבל היא לא באמת רוצה להרוג אותה. המחשבה אומרת את המילה, אבל לא באמת הכוונה, זה משהו לא מוחשי. או אדם אומר, איך עזר לי הבן אדם הזה, אני רוצה לתת לו, הכל אני אתן לו, אבל הוא לא באמת ייתן לו הכל. זה דבר שהוא לא מוחשי, דבר שהוא לא מציאותי. אבל כשאני הולך לסופר, וקונה חלב, אז אני משלם כסף, זה מציאותי, זה מוחשי. אני יושב ואוכל, אני מוחשי, אני מציאותי, מה שאני עושה לך זה, אוקיי? המחשבות, החלומות, כל הדברים הרוחניים שעוברים עלינו, הם לא מציאותיים, לא מוחשיים. יש מחשבה שהופכת להיות מציאותית, מוחשית. רוב המחשבות שלנו, מי שיבדוק, יראה כל מה שחושבים האנשים, בסופו של דבר, לא יוצא לפועל. גם באופן כללי בחיים, אדם שכל הזמן מתכנן תכנונים ולא עושה כלום, מתכנן תכנונים, זה גם עוד רעיון שאפשר ללמוד ממנו, שבאמת הכל אצלנו זה בכלל לא מציאותי, כל מה שאנחנו עושים בקושי זה כמה דברים ביום, אנחנו חושבים מיליון מחשבות ועושים 20 דברים, מיליון מחשבות, אפילו יותר. איך באמת יוצרים אהבה לדבר שהוא לא מוחשי? אז קודם כל, אנחנו עשויים מהנשמה, אז כבר אוטומטית כל הזמן, ברוב שעות היום, האדם מדבר עם עצמו. האדם, ברוב שעות היום, גם עכשיו שאתם שומעים ומקשיבים, כל מי שמקשיב, עכשיו ברגע הזה הוא מדבר עם עצמו. נכון, הוא אמר ככה, רגע, זה נכון לי. הוא מדבר עליי, הוא מדבר אליי, ואני מרגיש את זה, זה דבר שהוא גם נכון, זה נראה לי פחות, לא התחברתי. עם מי אתה מדבר? אתה מדבר עם עצמך. אתה עכשיו מדבר עם עצמך. אז אתה כבר, כשאתה מדבר עם עצמך, אם אני מדבר עם מישהו, שתי אישיות, נכון? שתי אישיות. גם אם אדם סכיזופרן, הוא מדבר עם עצמו, הוא מתאר שיש שתי אישיות. אז תומת הדבר, עכשיו אתה מתקשר עם משהו שהוא רוחני, שהוא לא קיים. כי אתה עצמך זה אחד, ומי שאתה מדבר איתו במחשבות, שזה גם אתה, אבל אתה לא יכול לדבר עם עצמך ולענות לעצמך וזה יהיה אותו אחד. אתה מצייר מצב שזה אתה כאן, מדבר עם עצמך וזה עצמך, זה מישהו אחר. בגלל זה שהרבה אנשים פיצו לאישיות, כי הם לקחו את העניין הזה ברצינות, אני אומר לכם את זה, זה דבר שידוע. הרבה אנשים שלהם פיצו לאישיות. אתה מדבר עם עצמך, אבל אתה יודע שזה אתה, אבל אתה יודע גם שזה לא אתה, כי אתה עובדה שאתה מדבר עם זה. כי אם היית יודע שזה אתה, לא היית מדבר עם זה, כי זה אתה, אתה לא צריך להגיד לעצמך, כי אתה כבר יודע בעצמך שזה אתה. אז אתה לא יכול לדבר עם עצמך כשאתה יודע שזה אתה. אז אתה מתאר לעצמך שיש עוד מישהו. משהו רוחני. אוקיי, בסדר? אז מה זה המשהו הרוחני הזה? אם אני משייך את זה לעצמי, אוקיי, הפסדתי. כי אני חלש, אני כלום. אבל אם אני משייך את זה, שזה הקדוש ברוך הוא, ואני מדבר כל הזמן עם השמיים, עם הנשמה שקשורה לקדוש ברוך הוא, אז פה אני נכנסתי כבר לאהבת השם. פה אני נכנסתי לאמונה שהשם מלוא כל הארץ כבודו, והוא איתי כל הזמן. והוא נמצא איתי כל הזמן. עכשיו, ברגע שאני עושה טרנספורמציה, והופך את המחשבה, שאני לא מדבר עם עצמי, עם מי אני מדבר? מה, אני יכול לדבר עם עצמי? אמרתי כבר, שאם אני מדבר עם עצמי, אז זה כבר עצמי, אני לא צריך לדבר עם עצמי, אז עם מי אני מדבר באמת? עם הקדוש ברוך הוא. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולא צריך ללכת להתבודד בשביל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמובן, צריך לעשות את זה כמה פעמים בשבוע, ללכת עם עצמך, לחשוב, מקום יותר נקי, מקום יותר מבודד ויותר שקט, כדי שהמחשבות יהיו יותר יעילות ויותר חזקות. כמובן שצריך לעשות את זה, כמובן במקום שאתה נמצא בו, שהכל שקט, קצת חשוך, ואתה עם עצמך, יש אפשרות יותר שיצא הבכי. הבכי יוצא. והבכי זה תרופה חזקה מאוד לכל הבעיות. מי שיודע את זה, הבכי זה דבר שהוא, עוד פעם, לא בכי של תינוק שהוא רוצה משהו, או של ילד קטן שיצבנו אותו, ולא בכי של צער כי קרה משהו, אלא בכי מתוך הפנימיות שתקשרת והרגשת, וידעת שפה לא עשית בסדר, וכאן היית בסדר, פה היית קשה עם עצמך, פה היית קשה עם הסביבה, פה ממש עזרת, בכי משמחה, בכי מעצב של דברים שעשינו, שאנחנו רוצים לשפר. הבכי הזה, אתם צריכים להבין, למה בבכי יוצאים דמעות? מה הרעיון? כמובן, יכול להיות שזה תהליך טבעי, מה הקדוש ברוך הוא, לא יודע למה בדיוק יוצאים דמעות, צריך לבדוק את זה במדע, מה הקדוש ברוך הוא החליט ולמה זה יצא. אבל סתם, מבחינת הרעיון, כשאנחנו רוצים לנקות, נניח צלחת שהיא מלוכלכת, עם מה אנחנו מנקים אותה? שוטפים או בחול? איך מנקים אותה? עם מים, שוטפים אותה עם מים, נכון? הדמעות שיוצאות מסמלות את המים, את המים. וקצת הן מלוכות. אז שבכי יוצא בצורה נכונה, הדמעות שהן מלוכות, זה המים שמלאים בלכלוך שהפנימי שלך, וזה יוצא לבחוץ, מתנקז ממך. אז הבכי למעשה זה סוג של סימון, סימון לאדם, שהנה, מתנקה ממך עכשיו תחושה שלילית. ובאמת, מי שלא כל הזמן יושב ובוכה ומתלונן, בבוכה, לא מדבר על אלה. זה יישב בבכייה, עד מחר לא יקרה לו שום דבר, הוא יהיה תקוע במקום שלו, ואף פעם לא יתקדם. אדם שבאמת מגיע לתובנות ובוכה, בכי משחרר, זה דבר שהוא באמת בריא יותר מתזונה. יותר מתזונה נכונה זה בריא. שהנפש משתחררת ומתרפא, דברים מאוד מאוד גדולים. אז ברגע שאני הופך את השיחה הפנימית שלי, ואני מבין שם תובנה מאוד עמוקה, שלמעשה זה, אני מדבר עם השמיים, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו אברהם אבינו, כמו יעקב אבינו, יצחק אבינו, כל מחשבתם הייתה, 100% לקדוש ברוך הוא, אף פעם לא חשבו משהו עם עצמם. הכל זה היה התייעצות עם הקדוש ברוך הוא. כל התקשורת שלהם וכל המחשבות שלהם, של אבותינו הקדושיים, הכל זה היה עם הקדוש ברוך הוא, זה לא עם עצמם. אנחנו כל הזמן זה עם עצמנו. נגיע בעזרת השם, כמובן, לא פספסתי. חזק וברוך רבנו. תודה רבה, תודה רבה. אז זה התקשורת שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים ללמוד מהם. זה מה שהם עשו כל הזמן. ואם אנחנו נשנה, רק במחשבה, מה שאני מדבר עם עצמי, לאט לאט זה לוקח תהליך, זה דבר שהוא לא פשוט. זה עם השמיים. לפתע, גם לפתע, אתם תרגישו יותר רגועים, יותר שלווים, זה ברור. וגם תרגישו שהרבה בעיות נפתרות. כי אם עכשיו, נניח, יש לך שני טלפונים, אתה שולח הודעת מסרון, מטלפון אחד לשני. ומהשני אתה שולח לראשון, ומהראשון לשני, מהשני לראשון, מהראשון לשני. תביא לי בבקשה 2 קילו בננות. בסדר, אני אביא לך. תודה רבה, אבל אין שום בננות ואין שום 2 קילו, כי אתה מדבר עם עצמך. אבל אם באמת הטלפון יהיה אצל אשתך, או אצל השותף לדירה, או אצל בן משפחה, ולא אתה שולח את ההודעה, כמובן שתהיה ריאקציה וכן תקבל את מה שאתה מבקש. אז יש יותר סיכוי שאם אני אתקשר עם כל הזמן במוח שלי, שזה הקדוש ברוך הוא, יש יותר סיכוי שהדברים יתקבלו, כי אני באמת מפנה את זה כמו תפילה, אני מפנה את זה לקדוש ברוך הוא. וכל מה שאני מדבר עם עצמי זה, למה זה ככה? איך אני עושה את זה? מה אני אעשה את זה? מה אני אעשה מחר? איך אני... ברגע שאני הופך את זה לקדוש ברוך הוא, קודם כל, אני לא ארשה לעצמי לחשוב כל מיני מחשבות שטותיות. כי אני יודע שבמוח שלי נמצא מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ככה זה, הוא נמצא בנשמה, וידוע שהנשמה יש לה חלק אלוקא ממעל. כל ניצוץ, כל ניצוץ, כל ניצוץ מישראל שקשור לנשמה, כל מה שקשור לנשמה, זה ניצוץ, ידוע, מכיסא הכבוד ישר מהקדוש ברוך הוא. אז שאני משייך את זה לדבר הזה, קודם כל נפתרות לי הבעיות, במהירות. אני אומר לכם, במהירות. וזה אחד הסודות שלי שלא גיליתי אותו עד היום. מי שיודע עד היום, לא גיליתי את הדבר הזה. והיום אני מגלה את זה. מי שיעשה את זה, וככה ישנה את קו המחשבה, ובאמת, יפרק לגורמים את מה שהוא חשב עד היום והרגיש עד היום, ויכניס למוח שלו את ממלכת השמיים, ממלכת השמיים תיכנס למוח שלו, זה הסוד הגדול, זה הדבר שיכול לפרק לגורמים כל בעיה, יכול להעיף כל עיכוב, יכול לסדר כל תסבוכת, זה הדבר. וזה למעשה מה שיגרום לאהבת השם, ואם זה יגרום לאהבת השם, באופן טבעי ופשוט, אנחנו כבר נהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא, וככה יצא הרע שזה עצמנו למעשה, שזה עצמנו הראשון, יהיה כבר יותר חלש. כי אם היה רק את עצמי מקודם, לפני כן, אז עכשיו יש גם את עצמי וגם את הקדוש ברוך הוא בתמונה, שזה עדיין בכלל של עצמי, אז יש כוח חדש, שזה הקדוש ברוך הוא בתוך המוח שלי. וזה מה שבאמת יכול להגן על האדם, ולקרב אותו גם להחלטות מעשיות בחיים שלו. לא קשור רק לדעת, גם אדם שכל הזמן מבקש דבר מסוים. יש המון נשים שמבקשות זוגיות, או מבקשות פרנסה, וכשהן מגיעות למצב עצמו, חרדה והחזת, אוחזת אותם חרדה, מה אני אעשה, מה אני אעשה, איך אני אסתדר? למה, מה העניין הזה? העניין הוא פשוט. כי אותו אדם, או שהוא לא רצה את הדבר הזה, פשוט החברה, כן, קובעת שזה מה שצריך להיות, אז הוא מושפע מהחברה, והוא רוצה על פי החברה, והוא עצמו באמת לא רוצה. יכול להיות מקרים נדירים. אבל אותו אדם שבאמת מקבל מה שהוא רוצה, והוא מפחד מזה, זה כי הוא מרגיש, הוא יודע, שהוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא מספיק, ואין לו הגנה, ואין לו באמת שמירה מהדבר הזה, אין לו הגנה ואין לו שמירה מהדבר הזה, כי זה לא בא מהקדוש ברוך הוא ב-100%, אז הוא יודע שזה יאבד לו, או שהוא מתרגל לדבר הזה, פתאום זה ייעלם לו, ואז הוא יאלץ להתמודד עם עוד דברים. זאת אומרת, הוא נכנס למצב שכל מה שהוא רוצה, אם הוא מקבל את הדבר הזה, הוא גם מואס בזה. אבל אם אדם יהיה בטוח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילו זה טוב, הקדוש ברוך הוא עושה הכל טוב. צריכים להבין. גם אם אדם שרוצה לחזור בתשובה, והוא מרגיש שהוא מפסיד, נניח אנשי עסקים שיכולים לגזול, אבל חוזרים בתשובה מרגישים שהם מפסידים, בסופו של דבר הם מרוויחים. אני שמעתי את הסיפור הזה, סיפור מאוד מעניין. היה בחור אחד הצליח באמריקה מאוד בתחום של הפלסטיק, שקיות ניילון. והוא החליט ככה, היה משווק לכמה חלקים מאוד נכבדים בארצות הברית. והוא החליט יום אחד, אתם יודעים, כתוב על השקית, 100 שקיות ניילון, נכון? מי סופר את זה? אף אחד לא סופר את זה. בואו נשים פחות 4 שקיות. 96 שקיות. מה אנחנו מפסידים? התחיל לשים 96 שקיות, באמת ראה רווח, שכל קו ייצור, בערך 800-700 דולר רווח. 4 שקיות זה כלום, אבל שזה במאות אלפים, זה כמובן שווה כסף. ואז ירד עוד קצת ל-92, ועד ל-90, ועד ל-87. ויום אחד הוא ראה בטלוויזיה, השם ירחם, את ההרצאה של הרב. יש גם רבנים שמדברים בטלוויזיה, ברוך השם, שמנסים לחזק. ואותו רב שם, באמריקה, דיבר על חשיבות הגזל. כמה הגזל זה דבר שהוא מסוכן. במיוחד, ואסור גם לגזול, כמובן, אסור לגזול מגוי. אסור לגזול מגוי בשום פנים ואופן. עבדת הגוי מותרת, גזל הגוי, גניבה מגוי, אסור בשום פנים ואופן, זה גזל גמור, צריך להיזהר מזה מאוד. נכנס לו לראש, נכנס לו לראש, נכנס לו לראש, ישב, אמר, מה אני אעשה? ישב עם אשתו, אשתו הייתה אישה חכמה, אמר לו, תקשיב, בוא נעשה הערכה, מה עשית עד היום? כבר שנתיים אתה עושה 90? מעכשיו, בוא תעשה, במקום 100, 130 שקיות. תפסיד 30%. בכל שקית שאתה נותן, תרשום 100, אל תרשום 130, כדי שיקנו ממך יותר. תכתוב על השקית 100, ותשים 120 או 130, יותר שקיות. זה פיצוי על כל מה שגזלת. אמר לה, זה הפסד כלכלי גדול, אבל את אשתי, אישה יש לה בינה יתרה, אישה יש לה חוכמה, אישה מכרת ברוכים. אם באדם רוצה לעשות עסק, או לעשות איזו התקדמות מסוימת בחיים, יביא את זה לפני האישה. האישה יכולה באמת לדעת אם זה נכון או לא נכון, אם האדם הזה טוב, האדם הזה לא טוב. ישב איתי לפני, איפה זה היה, איך קוראים למתון הזה, למלון הזה, אילטון, קונדישנר אילטון, קוראים לו? קונטיננטל, קונדישנונטנטל. המלון הזה, זה מלון של מכובדים וסיפורים וכל זה. אז היה שם איזה בחור מאוד מכובד שרצה שנגיע והגענו לכבד אותו, אז דיברנו על האישה, כמה שזה חשוב וכו' וכו'. ואז הסברתי לו את העניין הזה, הוא אמר לי, תשמע משהו מדהים. זה נכון, הגמרא שלכם, זה אדם שהוא לא בדיוק... הגמרא שלכם צודקת. אמרתי לו, מה העניין? מה, תספר לי, מה... אישה, כתוב, אישה מכרת ברוכים, ואישה יודעת באמת להפחיד מי האדם באמת בפנימיות שלו. יש לי שותף, הבאתי אותו לבית לפני 20 שנה. אשתי, ליד אשתו, הסתכלה עליו, אמרה לי, זה? אל תעשה איתו עסקים. הוא יגנוב אותך. בכל זאת, זה עדיין אשתו, הוא לא הקשיב לה. כמובן שהוא עשה איתו עסקים, ובאמת, ככה התקדמו בעסקים, באמת הצליחו בעסקים. וכל הזמן אמרה, לא טוב, אל תעשה איתו עסקים. אמרה, מה, אני כבר שנתיים, כבר 5 שנים, כבר 7 שנים איתו. אחרי 20 שנה, הוא ביצע עליו הקיצה, של כל ההון וכל הנכסים, וגם תבע אותו לדין, אותו שותף. באדם קיבל התקף לב, נכנס אל לחץ, ונפל מאוד מאוד חזק. ברוך השם הוא קם, הוא התעשר מחדש, ברוך השם, הכל בסדר אצלו. אבל הוא אמר, תראה איך האישה מבחינה בדבר שעוד 20 שנה רק, אני קולט אותו רק עוד 20 שנה, זה דבר שהוא... נשגב מבינת הגבר. גבר יכול להסתכל מקסיום 70 סנטימטר, 80 סנטימטר קדימה. כי הרי גבר לא שם לב, אם אחר אני אשים את זה ככה וככה, לא, מה זה משנה, האישה לא. זה יהיה ככה, זה יהיה ככה. זה צריך להיות כאן מסודר. אישה כל דבר מפריע לה, היא רוצה שהכל יהיה מסודר, מאורגן, מתוכנן, כל דבר יהיה יפה, דקורציה. הגבר לא, הגבר מה מעניין אותו? שים את זה ככה, ככה, הפוך, קדימה. לא מעניין אותו. אנשים אומרים, מה זה המפה הזאת? השם ירחם. לא מעניין אותי. מפה נראה לי נחמדה עם פרחים, זהובים, כל מיני. אבל אישה לא, כל דבר קטן, תשים לב. אז הבינה היתרה של האישה, באמת צריך להקשיב לה לפעמים, לא תמיד. בקניות קצת לא להקשיב כל מיני דברים כאלו, כי האישה לפעמים יש לה נטייה לטוס לעולמות העליונים. באמת, היה סיפור ידוע על אדם מאוד עשיר, שנגנב לו כרטיס אשראי. והוא לא הלך באמת לחברת האשראי לבטל אותו. אז שאלו אותו למה, הוא אמר, כמובן, כי אשתי מבזבזת יותר מהגנב, אז אני משאיר אותו בינתיים מצו, זה עדיף לו. כן, זה דבר שידוע. בסופו של דבר, אותו בחור, נחזור לסיפור ונסיים, כי יש לנו ערבית וקבלת קהל, ולא יודע מה יש אחר כך, מאיר אחר כך יסביר לנו. יש גם כמה הודעות. תזכיר לי להודיע כמה הודעות, בסדר? אם אני אזכור לבד, אז אל תזכיר לי. בכל מקרה, אז הוא ישב עם האישה, אמרתי, תן 120-130. ככה הוא עשה, הפסדים גדולים, תדעו, זה הפסדים גדולים. יום אחד הייתה תוכנית בטלוויזיה, כמו בדיקה. איך קוראים לזה? שעושים? איך? מסע בין כוכבים, לא, דומה. יצאת צדיק, שהולכים ובודקים, באמת, אם יש בכוסות פלסטיק, כמו שאומרים, 100, אם יש בסקיות ניילון, 100, אם יש נניח שאומרים במזלגות ושל כלי פלסטיק, יש 130, הלכו באמת, פתחו כמה חברות, וספרו, ולקחו גם את החברה של אותו יהודי הצדיק ההוא, שחזר בתשובה, וקוראים לתוכנית הזאת וינפרי, וינפרי, אני הזכרתי לך, וינפרי, ולקחו, זה לא אופרה, זה תוכנית הרוח. אוקיי. אז לקחו באמת את ה... נו, חבר'ה, תהיו רציניים, חבר'ה. לקחו באמת את הסקיות ובדקו, ראו באמת, זה פיק 6 ב-1, זה בדיוק... את היהודי בדקו, 120, לקחו עוד כמה סקיות שלו מכמה חנויות שונות, ראו 120, 130, הוא קיבל שבח ופרסום, וכמובן המחירות שלו עלו בצורה מטורפת. זה מראה שמי שחוזר בתשובה, גם אם נראה לו שהוא מפסיד, גם אם זה הנאות חומריות או הנאות נפשיות, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מחזיר הכל בכפל כפליים. יהיה לכם בעזרת השם בשורות טובות, הצלחה, שמחה, ברכה וישועה, וכל טוב בעזרת השם. כמה הודעות בעזרת השם? מי שרוצה, מי שיודע, אמא שלי הרבנית, שתהיה בריאה בעזרת השם, ואבא שלי, שיהיה בריא ויצליח בכל מעשי ידיו בעזרת השם, אנשים מאוד טובים וצדיקים, הם עושים באמת לכל אזור נתיבות והסביבה והמושבים, לביבות, לביבות, למי שהולך לסליחות בבוקר, לזה יוצא בערך כ-2,500 עד 3,000 לביבות כל לילה, ויש סגולה ידועה, שמי שהולך לשם ועוזר בלביבות מתחתן, ובאמת ראינו כמה הבנות שהיו שנה שעברה, ברוך השם, הרבה מאוד הולכות להתחתן בעזרת השם השנה, תחילת שנה הבאה בעזרת השם, הרבה מאוד הולכות להתחתן, מי שיודע יודע, מי שלא יודע לא יודע, אבל הרבה מאוד הולכות להתחתן, מי שהיה בלביבות שנה שעברה. ואני באמת ממליץ בחום לכל אנשים, יש כבר רשימה אחת סגורה, נעשה עוד רשימה בעזרת השם, וזה סגולה באמת שיהיה גם שלום בבית, שיהיה גם ילדים, שיהיה פרנסה ושיהיה הכל, שמי שתרצה להירשם, נקבע יום, בעזרת השם הרב מאיר יקבע יום, עם הרשימות שלו ועם האוזנייה ועם הכל כמו שצריך. כמו שצריך מאורגן. אנחנו לא רגילים לסדר, עד שמאיר בא ותחיל לסדר את הכל. אני לא רגילים לסדר. ברוך השם, מאיר הגיע. מאיר, מאיר העיניים. הוא יכתוב ויסדר את הכל ככה בצורה, לא בכתב עקום כזה. אלא באמת בכתב מסודר, ישר, שורה אחר שורה, עם ליקוד, עם הכל. אז מי שירצה, שירשם את צוח. אנחנו לא יודעים עדיין איזה יום זה יהיה, אבל צריך להיות, בעזרת השם, בשבועיים, שלוש הקרובים, כי אז נגמרות הסליחות, וכבר אין טעם. אז מי שתרצה, בעזרת השם, זה רק לנשים, חיים, זה רק לנשים, אז בעזרת השם, לנו יש קברי צדיקים. מי רוצה להתחתן, נכון? יש אנשים אבל שלא רוצים להתחתן, הפוך. וגם עוזר. אני אומר, לנו יש קברי צדיקים בעזרת השם, אנחנו ניסע בעזרת השם לטבול קצת במקווה, קצת דברי תורה, נעשה שם שיעור לכמה אנשים, רק לגברים, אבל בעזרת השם לכם יש את העניין של הלביבות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד טוב, והוא מאוד עוזר, והוא עזר לכמה אנשים, וגם בנתיבות, שמספרים על זה הרבה סיפורים, ובעזרת השם מי שירצה להירשם, בשורות טובות, תהיה ברכה והצלחה לכולם, שבוע טוב, כל כול.